קפיצת גדילה, עם פז בן נון ומיקה רונן יצחקיין.
אני מיקה, אני מעצבת מוצר בחברת סטארט-אפ. אני עדיין לא סיימתי לקרוא את כל השתלשלות הפרידה של קים ופיט, ואני אימא.
היי, אני פז, אני מנהלת פרודקט מרקטינג בחברת הייטק. השבוע התמודדתי לא היטב עם מסיבת הסיום בגן שלי תמר, אולי הייתי ההורה היחיד שבכה, ואני אימא.
היי, אני אמיר, אני מעצב מוצר ויוצר תוכן, וכבר לפני כמה שנים עסק לספור שעות שינה.
אני לירונים. אני יוצרת תוכן, אני מעצבת, ואני מתחילה להקל את זה שהילדים שלי מסיימים גן בשבוע הבא, ושיש לנו כמה שבועות איתם לבד בבית בזמן שאנחנו מנסים לעבוד, ואני לא יודעת איך להתמודד עם זה, ואני גם אמא.
אנחנו קפיצת גדילה, אנחנו פה לדבר על מה שאנחנו יודעות, מה שאנחנו מנחשות, מה שאנחנו לא יודעות, כאן כדי לתת לכם להרגיש נורמליות גם כשזה מרגיש לבד. זכרו, כל קפיצת גדילה היא לא בג, היא פיצ'ר.
התחלנו. רגע, אני רק רוצה להגיד לפני הכל, חפשו אותנו באינסטגרם, קפיצת מקף תחתון גדילה, כיף שמה, ויש גם את לירונים ואת אמירים, וגם שמה ממש כיף, אז תעשו לנו, תנו לנו בלייקות בעיקרון.
אז אני אגיד שכזה, א' כל זה ממש מרגש עבורנו, כאילו גם אני וגם מיקה עוקבות אחרי...
אני מזיעה מהתרגשות, ואף פעם לא חם לי.
וזה לא מאוגוסט.
לא מאוגוסט.
והזמנו אתכם כי ממש רצינו לדבר איתכם על המת על הרבה מאוד דברים, כאילו אני בטוחה שרוב המכריע של המאזינות שלנו מכיר אתכם, אבל מי שלא, כאילו אני רוצה להגיד שאתם קצת ה-OG ביוטיוב, אבל כאילו שוב, יכול מאוד להיות שלא, אבל כאילו אתם בהכרח בין התכנים הראשונים שאני צרכתי ביוטיוב בצורה שהיא קונסיסטנטית, ושגם הייתה איזשהו, זאת אומרת היה לה איזשהו חזון מאחורי זה, הייתה איזושהי תפיסה, זאת אומרת גם אם זה השתנה לאורך הזמן, היה בזה משהו מאוד רציני מהרגע הראשון, ומה שמדהים בכם אני חושבת, ולמה גם הרבה מהמאזינות שלנו רצו שתבואו, זה שסוג של גדלנו איתכם, כאילו יש איזשהו משהו נורא יפה בלראות אתכם, כאילו מתחילים כסטודנטים ומקימים משפחה ומביאים ילד, כאילו ילדה ואז ילד, ומתרחבים ועוברים את ה-ups and downs של כאילו הורות צעירה, בצורה כל כך כנה מול, טוב, מן הסתם כנה, כאילו בסוף בחרתם מה אתם חולקים ומה לא, אבל בצורה שהיא יחסית מאוד פתוחה וכנה, אז ברוכים הבאים, וזה ממש ממש מרגש את שתינו שאתם פה.
תודה רבה.
זה מרגש, תדעו לכם, זה כאילו זה לא, שלא יתפרש מבחינתנו זה מובן מאליו, שבאים באות זוג בנות עם פודקאסט שהוא רציני, שהוא כבר רץ תקופה מאוד ארוכה ששמעתי עליו, כאילו, שמעתי עליו ואותו לא פעם, וכאילו רוצים להריח אותי, זה כיף וזה מחמיא ותודה.
איזה כיף, והאמת ואמירים שהוא מדובר באושייה לא פחות, צריך להגיד.
מי הסייט?
איזה סייט? כל התגובות שאני מקבלת באינסטגרם זה, לירון אנחנו אוהבות אותך והכל, אבל שמי התוכן של אמיר כאילו מצחיק, והוא הרבה יותר פאן והרבה יותר כיף לעקוב אחריו, כזה.
והבאנו אתכם כי רצינו לדבר על משהו שאתם מתעסקים בו יחסית הרבה, כאילו רצינו לדבר על הרבה דברים, אבל באמת הדבר שהרגשנו שאפשר לשאוב מכם מידע לגביו, זה הנושא של ניהול תקציב וכסף, ודברים שאולי קצת יותר מורכב לדבר עליהם.
בעיקרון, אני כל פעם שדיברתי עם אבא שלי על כסף בכיתי, וכל פעם שביקשתי העלאה בכיתי. כאילו, זה היחסים שלי עם כסף.
ולא רק זה, אתם גם שניכם עצמאים, שזה כאילו גם יש פה עוד איזשהו נדבך, או לפחות חלקית, שיש פה איזשהו עוד איזשהו נדבך שהוא נורא מעניין, וללירונים יש פודקאסט שקוראים לו לירונים בעם, אם בא לך להגיד כמה מילים עליו.
בגדול, פתחתי פודקאסט מתוך מקום מאוד תמים, שבאיזשהו שלב לפני שנה פלוס, אני ואמירים בשעה טובה דרך מחיר המשתכן, קנינו בית, והבנתי שהולכת להיות לנו תקופה של משהו כמו חצי שנה, שאנחנו הולכים לשלם במקביל גם משכנתא וגם שכר דירה, שזה משהו שהוא מאוד לא פשוט לעשות אותו, זה שני חשבונות מאוד מאוד גדולים, ושמשהו בתקציב שלנו חייב להשתנות, אם אנחנו רוצים לשרוד את החצי שנה הזאת. ובשיא התמימות שלי עשיתי את הדבר שאותו בדרך כלל אני עושה, וזה נכנסתי ליוטיוב וכתבתי how to budget, ויצא לי להכיר משם ערוץ של מישהי ש לקחה את הקהל שלה לאורך מסע של משהו כמו שנתיים וחצי, שלאורך המסע הזה היא למדה לעשות תקציב, ובתקציב הזה היא סגרה חובות סטודנטים שלה, סטודנט לונס, על סך $200,000. וראיתי את הדבר הזה, עשיתי כזה בינג' וואצ'ינג על הערוץ יוטיוב שלה במשך כמה ימים, ואמרתי, טוב, אם יש משהו שיכול לגרום לי להתחייב לאיזשהו תהליך, זה לתעד את זה, אז למה שאני לא אפתח פודקאסט? וזה הדבר שהכי הפתיע אותי בעולם, שזה משהו שאשכרה אנשים ישבו ושמרו אותו. כי יש שם פרקים שלמים של שעה, אפילו שעה פלוס, שלי יושבת וחופרת על כסף, שזה נשמע כאילו משהו שאני לא יודעת אם הייתי רוצה להקשיב לו, ופתאום יש אנשים אחרים שאמרו לי כאילו, תקשיבי, זה מעניין, אני לא מצליחה לעשות תקציב בלעדייך, זה פתאום את מסבירה לי דברים בשפה של אנשים רגילים.
אני חושב, אני אתפרץ ואגיד, יש פה שני דברים מעניינים. האחד, הכל נולד בסוף, אם כבר אנחנו מקשרים את זה להורות, זה שגם מה שמשותף ללירון ולי, זה שהחינוך הפיננסי...
שניכם הורים.
שנינו הורים לא, אבל החינוך הפיננסי שאנחנו קיבלנו בבית, האמת, היה על הפנים. לא דיברו על כסף, זה משהו שהוא היה טבו, לא התעסקו בו, וגם שנינו אחים קטנים, אני בטוח שזה קשור לזה, אז עוד יותר... לא נגענו בזה.
כן, נגיד מה שזכור לי זה שאני כזה שנהייתי בת 15, לא יודעת מאיזה גיל מותר להתחיל לעבוד, אז רציתי מאוד להתחיל לעבוד כדי שיהיה לי כסף, והדבר היחידי שהיה פתוח ביישוב שבו גדלתי היה בורגראנץ', ומה שאימא שלי אמרה לי זה, תקשיבי, אח שלך הגדול עבד בבורגראנץ', הריח של הטיגון והכביסות שאני צריכה לעשות אחר כך, זה לא שווה את הכסף שאותו תרוויחי, וכאילו לא, אל תלכי על זה.
וואו,
גדלתי.
עכשיו, ההורים שלנו מדהימים, יש לנו רק דברים טובים להגיד על שניהם, אבל בכל מה שקשור לחינוך פיננסי, היינו קצת קלולס, ואז מצאנו את עצמנו בסיטואציה של מבוגרים, הורים עם חשבונות ועם עסק ועם הרבה דברים, והיינו מול שוק התבואה.
אני קודם כל רוצה להזמין את אמא שלך לפוד שלנו, כי אם יש משהו שאני חוזרת אליו כל כך הרבה פעמים, זה אני לא יודעת לעשות כביסה. כאילו, היה שלי חוזרת עם ריח קורקום מהגן, אני זורקת את הבגדים לפח. וכאילו, זה אחת הבעיות הפיננסיות שלי.
והדבר השני שרציתי להגיד, זה על הפוד של לירון, אני חושב שהמפתח למה הוא כזה לייקבל, כי יש בעיניי חוט שני על חוט שעובר, כחוט השני, מה שנקרא, על כל התכנים של לירון, יצרה מהיום שהיא פתחה את היוטיוב שלה בשנת 2013-2014, היא תמיד הביאה את עצמה, כי אני קורא לזה הפרומט שהוא, כלומר, היא אף פעם לא הייתה פרו, גם כשעשתה איפור, היא עבדה בנישה שלה לצד כמה מהפרות מקצועיות שעבדו בהפקות מהמובילות בארץ, בבנות כמו יאנה לצורך העניין, יאנה פרוביף, והיא תמיד הביאה את
אני לא יודעת לאפר, אבל בואו תראו איך אני עושה את זה, וגם אתם יכולות.
ודווקא מהמקום, ואז כשהיא עברה להתעסק ב... לא יודע...
אימהות.
היא התקלולוס לגמרי, והיא עדיין הייתה במעמד שהיא מרשה לעצמה, זה לא לבוא ולחנך להורות, אבל כן לשתף, ומתוך השיתוף הזה, הרבה בנות נכנסו לקהילה הזו והרגיש בצורך לשתף בעצמם, ומתוך השיח הזה נולד הרבה מאוד, והיא שם את עצמה בתור איזשהו מעמד של אוטוריטה. ואותו דבר, אני חושב נכון, לגבי הפודקאסט הזה,
נכון.
לך מושג בכסף, ודווקא מהמקום הזה של בנות שבאו ושמעו אותך, מדברת על חברים, אין לי מושג איך אני יוצאת מהברוך הזה שנכנסנו אליו, אבל בואו נתמודד עם זה ביחד, ספרו לי מה אתם חושבות. אז עוד פעם, הקהילה הזאת הגדולה של לירון בנתה לו בעשר אצבעות לאורך שנים, נכנסה פנימה והתחברה לאותו מסר, וזה לא משנה אם זה הורות או איפור או פיננסים או משהו בשיתוף והאותנטיות והחובבניות הזאת, דווקא מחברת.
אני רוצה להציע תזה אחרת אגב לדבר הזה, כי אני חושבת מה שמעניין בפודקאסט של לירון, למה אני התחברתי אליו, זה שאני צורחת הרבה תוכן שקשור בניהול תקציב או לאחרונה לפחות או כלכלה, וזה בדרך כלל נעשה על ידי גברים, כאילו אני שמעת הרבה גברים מדברים על כסף ועל ניהול פיננסי, על חיסכון לעתיד ועל איך מנהלים נכון תקציב, ואני שמעת מעט מאוד נשים, let alone כאלה שההתעסקות העיקרית שלהם היא לא זה, זאת אומרת הן לא יועצות כלכליות, זה לא העבודה שלהם, אבל מוכנות לגעת בנושא הזה, שגם אחד נתפס כמאוד גברי, ובית נחשב אולי מאוד לא סקסי, ואני חושבת שמה שהיה מדהים בסיפור הזה, או בהתעסקות הספציפית שלך, שוב, בפריזמה של מי שצרכה את זה, הייתה שהיה לי נורא כיף לשמוע אישה שאחד לא מתנצלת על זה שהיא פותחת ומדברת בנושא שאולי היא תתאה בו, אולי היא תגיד דברים שהם כאילו זה, אבל בסוף נוגעת בדבר הזה שכאילו הוא אולי עדיין במידה מסוימת בחלוקה המסורתית בין בני זוג כזה, מטופלת על ידי הגבר. הוא על הפיננסים, הוא יודע מה קורה בחשבון בנק, כזה.
מעבר לזה, אני חושבת שגם אישה שתדבר על כלכלה, היא נתפסת גם תמיד נראה לי בן אדם מאוד מאוד קר, כאילו קר ומרוחק, וכאילו זה המקצועות האלה, הבנקאים, כאילו גם באופן כללי, בנקאות, זה לא נושא חמים וחמוד ומתוקי ו... לוי דווי, זה נושא קר, ואני חושבת שאת כן מעבירה אותו בצורה, כאילו שאפשר להתקרב אליה, כאילו אפשר to relate, ואני חושבת שזה מה, מה שמאוד שונה, כאילו אנחנו רואות אישה בנוף, שמדברת על כלכלה ואימהות, בצורה כאילו מחושבת וחמוד עם הטוקי כזה, לא?
יש משהו בזה שהיום כבר הפכנו להיות חברה, אז טכנית אנחנו שנינו שכירים, אבל עד לפני כמה חודשים, טכנית, אני הייתי עוסק מורשה, ואמיר היה העובד שלי. זאת אומרת, היה...
היה בוס לי.
כן, היה משהו בניהול הכלכלי שלנו, הרבה פעמים שהייתי מקבלת תגובות מבנות על כזה, את אישה, איך את מרשה את מה? ני, כאילו, והתגובה הראשונית שלי הייתה, על מה את מדברת? זאת אומרת, אני המפרנס העיקרי בבית, אני מעסיקה את בעלי, זאת אומרת, יש משהו בתא המשפחתי שלנו שהרבה בנות מסתכלות עליו כקצת שונה ממה שקורה בדרך כלל.
ייחודי.
זה מאוד, אנחנו חיים בחברה שאישה מובילה היא מאיימת. זה קונסנסוס, כולם יודעים את זה, זה כאילו גם פז, נגיד, נורא מפחידה אותי, כי אישה חזק סתם, אבל נשים כאילו שהן קרייריסטיות, הרבה פעמים נתפסות כלפי חוץ.
אישה קשה.
כן, בדיוק, אישה קשה.
אני חושבת שהשינוי של האישה הקשה אצלי, במרכאות, נעשה, אם כבר אנחנו מתקשרים לפודקאסט, בהיריון הראשון שלי, בהיריון עם תמר. היו לי, אף אחד לא ידע שאני בהיריון, הייתי ממש ממש בתחילת ההיריון, כזה שבוע 6-8, משהו כזה, היו לי בחילות נוראיות, לא רציתי לצאת מהבית, לא רציתי לעבוד, לא יכולתי לתפקד, לא יכולתי לעשות כלום, והציעו לי כל מיני שיתופי פעולה, ולא רציתי להגיד לא, אבל כאילו לא רציתי שיעלו עליי, לא ידעתי מה לעשות, ופשוט הקפצתי את המחירים שלי בטירוף, כאילו פי 3, פי 4, פי 6, כאילו באמת, מחירים שהיו בעיניי הזויים ומוגזמים. ואז פשוט אנשים אמרו לי כן. והייתי חייבת ללכת לכל מיני מקומות ולעשות כל מיני עבודות שבכלל לא רציתי, אבל פתאום הבנתי שכאילו מותר לי לעמוד על שלי, מותר לי לדרוש כסף, ואנשים שרוצים לעבוד איתי יגידו כן.
וואי, זה קודם כל זה טיפ מדהים, ואני רוצה להוסיף עליו... טיפ של בן זוגי שיחיה, שהוא כל הזמן אומר לי, כשהתראיינתי וזה, זה תמיד תבקשי סכום שלא נוח לך איתו קצת, כאילו שגורם לך קצת לעשות ככה בכיסא, כי מישהו אחר יבקש אותו, ומקסימום יגידו לך כן, ומקסימום יגידו לך בואי נדבר על זה.
נכון.
וזה טיפ ממש טוב, אגב, הטיפ ראשון אנחנו סופרות לכם כבר.
הייתי רוצה לשאול, כאילו, היום אתם כן מאוד מאוד מנוהלים, זאת אומרת, זה דבר שבעצם אתם אומרים שבעצם הגיע מתוך איזשהו צורך, כלומר, הגעתם לאיזושהי נקודה שכלכלית, הייתם חייבים להיות מאוזנים. אבל מעניין אותי קצת, כאילו, לא יודעת, איך נראה אולי ניהול תקציב לפני כן, מה הם הדברים, כאילו, מן הסתם אנחנו, לא ניכנס לכל ניהול התקציב, אבל מה הם האבנים הגדולות של ניהול התקציב הזה, כאילו, מה הם לא יודעת, שלושה דברים שהם אולי הדבר שלאורו אתם הולכים כשאתם היום מנהלים תקציב.
אני חושבת שלפני התקציב שעשיתי בתקופת הפודקאסט, לפניו לא היה לנו תקציב. לפניו הייתה לי מטרה של כמה אני רוצה לחסוך בשנה, ולפי זה חילקתי את זה לחלק ל-12 חודשים, ולפי זה עשיתי תוכנית חיסכון בבנק הכי פשוטה, עם ריביות של כלום, כאילו הכי לא משתלם, הכי לא, כל יועץ פיננסי יגיד לכם, אל תעשו את זה, כאילו כזה, אבל זאת הייתה המטרה שלנו, וככה אני חושבת הגענו להון ראשוני לבית, זאת אומרת מפיקדון חודשי קבוע כזה בבנק. ומעבר לזה לא היה לנו תקציב. מעבר לזה היו המון חודשים שהיינו מסיימים במינוסים, היו לנו הלוואות כל מיני שלקחנו, על הרכב שלנו קנינו אותו בהלוואת בלון, שעכשיו בדיוק חודש הבא משתחררת, ואנחנו צריכים לשלם את ה...
משהו עוד חודש, עוד 10 ימים, כן.
צריכים לשלם את המחצית השנייה, אז חצי אוטו זה חתיכת סכום. היו לנו כל מיני החלטות פיננסיות מאוד 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 לא נכונות, והאמת שאת רוב מה שלמדתי על ניהול פיננסי, למדתי תוך כדי הפודקאסט, מהקהל שהגיב לי ומדברים שחקרתי תוך כדי.
אתם מנהלים, כאילו התקציב כמשפחה, כאילו אני נורא מבינה את הקטע של לחסוך, אנחנו גם שמים בצד איקס כסף כל חודש. השאלה אם אתם, מה, איך את, הניהול התקציב היומי? אני אתן לך דוגמה. אני בחלד, התקופה הכי בזבזנית שיש.
לגמרי.
כאילו, בוקר טוב לקפה הקר שלי, בוקר טוב לקפה הקר הבא שלי. כאילו, השאלה, אתם מתנהלים גם עם תקציב יומי, כאילו נגיד עכשיו חופש גדול, יש לך עוד מעט נגמרות המסגרות, קייטנה וזה, איך הניהול תקציב הולך לראות? כאילו הוא יומי? הוא שבועי? הוא חודשי? יש לך חודש שהוא, כאילו איך עושים את אוגוסט נגיד? טיפ זהב לאוגוסט וטיפ זהב לחלד.
לאוגוסט אנחנו ניסינו להתכונן כמה חודשים מראש, זאת אומרת לשים קצת כסף אפילו במזומן ממה שהיה לנו, נגיד לי היום הולדת, קיבלתי כסף מההורים, כל מיני כאלה, כסף ששמנו בצד לקראת חודש אוגוסט, לקראת זה שאנחנו יודעים שהולך להיות פעילויות, והולך להיות ארטיקים, והולך להיות ללכת לבריכה ולקנות טוסט ולקנות כל מיני כאלה.
וידוע בבריכה, כאילו מי שקונה טוסט הוא שלמן.
נכון. נכון.
וזה בסדר, אני לא מתנגדת.
שמי שאוכל טוסט בבריכה, אחר כך לא צריך לשטוף את הכלים בבית.
את צודקת, ואין לזה מחיר. אין לזה.
אדם באוטו עד הבוקר.
נכון. יש מחירים שפשוט, את יודעת, זה כמו לפעמים לשבת בסלון, ולראות את הילד שלך מפרק חבילה של מגבונים, ולהגיד, וואלה, כמה שקלים האלה של החבילה הזאת, שווים לי את השתי דקות של השקט עכשיו. באמת, זה שווה לי את זה כרגע. יש ימים כאלה של מה לעשות, שברור לי שזו החלטה כלכלית לא נכונה, אבל זה מה שאני צריכה כרגע, ואני חושבת שבאוגוסט, כזוג עצמאים שעובדים מהבית, אני לא יכולה לקחת עכשיו ימי חופש והבוס שלי ישלם לי, כאילו מי ישלם לי, אני צריכה לשלם לעצמי, אז כן, אז לאוגוסט אני לוקחת את הימים האלה שאני יודעת מראש, כן אני הולכת להוציא יותר כסף, ומה לעשות, אלה החיים.
אני יכולה לשאול, אבל זו שאלה שאולי היא קצת אחרת, אבל כאילו, אצלנו לצורך העניין, טוב, האמת שקצת קשה לי להגיד, זה לא מאוד מאוד כאילו חד משמעי, אבל כאילו ביניכם או במשק בית, זה משהו שכאילו נושא התקציב, או לעבור על העובר ושב, או לקבל החלטות, או לנהל את השיח הזה, זה משהו שאתם עושים ביחד, יש מישהו שלוקח יותר תמושכות, פחות תמושכות, כאילו, אני חושבת שהרבה מהפרספקטיבה של למה אתם מעניינים גם בקונטקסט המשפיעני נקרא לזה, זה כי אתם שניכם מאוד, נראה ששניכם מאוד מאוד hands on, ואני חושבת ש זה משהו שאולי גם מקל טיפה על היכולת לדבר על תקציב, לנהל תקציב. אני לא יודעת אם זה נכון, אם אתם באמת שניכם מאוד מאוד hands-on על הדבר הזה.
אני חושב שזה התחיל בדיוק ההפך, שהיינו מאוד לא. אני יכול להגיד על עצמי שאני עד היום, כל פעם שאני יש לי את הכנס לאפליקציה של הבנק, זיהוי פנים, ואז הוא חושב שנייה עד שהוא עושה לך את המספר של הראש, מכירים את זה, מה יצא, מה יצא, מה יצא, בשניות האלה אני כל פעם מחדש חוטף את כיף חרדה קטנטן. אני שונא את זה, אני שונא להיכנס לאפליקציה של הבנק, אני לא יודע למה, אבל כל העיסוק, לא יודע, סבא שלי היה מנהל בנק, ואני כאילו, יש לי סיוטים מזה, כזה. ואז שאף לירון אמרה, טוב, טוב, אם הוא לא עושה את זה, חבל הזמן. אני זה, ולירון הרבה יותר hands-on ממני, להגיד לחבל.
זה ממש היה ברמה שבתקופה הראשונה שניסיתי לנהל תקציב, זה לא כל כך הצליח לנו, כי עדיין אמיר הוא זה שהולך לסופר, והוא היה קצת מתפזר וכאלה, ובאיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, אנחנו עוברים לעבוד עם מזומן, זה מה שיש לך לסופר, וזה מה שאתה יכול להוציא, וזה הוא.
לא נפתה לי תירונות.
כן, עשיתי להם.
תירונות פיננסיים?
כן. זה מעטפות, כמו השיטה של המעטפות, שאנשים old school מלמדים בכסף, זה הכסף שיש לנו החודש לדלק, זה הכסף שיש לנו החודש לסופר, זה הכסף שזה, מה לעשות, זה עובד. זה לא הכי נוח וזה לא הכי משתלם לאורך זמן, כי יש משהו באשראי שנותן לך נקודות זכות, שנותן לך, נגיד עכשיו, אגב, מדברים על אוגוסט, חופש גדול, אז כל הגודיז והטבות של אשראי וכאלה, זה משהו שהוא טוב, שהוא עוזר, אבל כדי ללמוד איך להתנהל, כי התחלה, 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 היה בזה משהו מאוד חכם.
אז זה שאלתך המקורית, אם יש מישהו יותר hands-on?
כן, לא, זה אני... נשמע שיש מישהו שיותר hands-on. אבל מהצד השני זה שאתם כאילו, זאת אומרת, אתם חיים באיזושהי הסכמה. כלומר, זה לא שיש מישהו אחד שמחליט והשני הולך, אלא אתם שניכם מאוד on-board.
הכל נעשה בשיח ובשיתוף, וזה לא שאני כאילו, אימא לכסף. ממש לא, אנחנו נעלים על זה שיח כל הזמן.
בהתחלה אתה קצת היית אימא לכסף.
אנחנו רק רוצות לוודא שפשוט אין פה אלימות כלכלית, מהצד של זה לא, ואם יש, אז...
את
לא הראשונה שמראה את הנקודה, אני אגיד את זה.
לא, אבל אני חושבת שאחרי, אני אגיד לכם מה, פתחתי את הפודקאסט, נהייתה קצת אלימות כלכלית, סתם לא. פתחתי את הפודקאסט, אבל כן, באמת התחלנו להיות יותר hands-on, אמיר קצת לא הבין מה אני רוצה מהחיים שלו, אבל אחרי בערך שני פרקים של הפודקאסט, הגענו למצב שהצלחתי לעשות את התוכנית חיסכון הראשונית הזאת של 10,000 שקלים, שהיא הייתה בשבילי המטרה הראשונה, ואחרי שהצלחנו לעשות את זה, אמיר בא אליי, אמר לי, וואלה לירון, כל הכבוד, אני גאה בך, אני מאחורייך, בואי תגידי לי לאן ממשיכים מכאן. כאילו פתאום הוא הבין מה אני מנסה לעשות, ושזה באמת עובד עם משקיעים בזה.
אז רגע, איפה הקניות הרגשיות והקניות האימפולסיביות נכנסות?
הם לא נעלמו, הם פשוט תחת תקציב.
כאילו יש תקציב, כאילו אתה יכול להיות אימפולסיבי מאמי? 7 שקל, כאילו מגנום גג, זה כאלה?
כן. יש חודשים שבהם כן, ויש חודשים שבהם אנחנו לא שוברים חלון בבית ויוצא יותר כסף, ואז בחודשים האלה יש יותר תקציב, כאילו שאני יכולה להגיד, וואלה, יש לנו 500 שקל החודש, מה בא לך? בא לך חולצה? בא לך מזרן חדש מעל היוגה? בא לך...
אני חושב שפה גם נכנס איזה גילוי נאות, אנחנו עובדים, העבודה שלנו, כחלק מהעבודה, זה עבודה עם חברות אופנה, עבודה עם חברות עיצוב, עבודה עם חברות שבמהלכן, חלק מהתמורה שאנחנו מקבלים היא במוצרים שממש כיף לקבל, בואו לא נתעמם, ויש לזה גם השפעה וחיסכון כלכלי מבחינתנו, ואת היכולת לנתב הרבה מהמאוויים שלנו כפיננסים, דרך פעילות מסחרית שאנחנו עושים, ואז נחסך לנו את הסוף
הזה. נכון, אבל להגיד לך שלא הייתי בברנה לפני כמה זמן עם החברות ועשיתי קניות בזרה, עשיתי קניות בזרה.
להגיד לך שאני לא כל פעם שאני בסופר חייב לקחת לי משהו מתוק בשבילי? חד משמעית.
בזנאה באופן מוחלט.
וואי, אתם יודעים שהסופרים יש להם כאילו, מסדרים אותם בצורה כזאת של הקנייה האימפולסיבית בארצות הברית, אני זוכרת כי המשפחה שלי שם וזה, וכל פעם שאנחנו הולכים לטארגט, אז ליד החיתולים יש בירות. כי בדרך כלל שולחים את האבא לדייפר רן, וכזה מה, הוא לא ייקח כבר איזה שישיית בירה על הדרך, זה מה, זה א' ב'.
אני רוצה לשאול שאלה כבר, אם כבר דיברתם על העבודה שלכם כמשפיענים, שהיא כאילו אולי קצת רגישה, ותגידו לי אתם איך אתם רוצים לקחת אותה, אבל כאילו, מצד אחד יש הרבה עיסוק בתוכן שלך, לפחות לירונים, במובן התקציבי של העניין, מצד שני, יגידו הרבה מאזינות, או כל מי שצורך תוכן, הוא לא חייב להזין לנו, שהרבה נקרא לזה התרבות משפיענים, היא כזאת של לדחוף המון commodities, כאילו בווליומים נורא נורא גבוהים, לפעמים יש כל מיני סוגים של משפיענים, לא ניכנס לזה, וגם בטח זה לא פרסונלי, אבל כאילו יש משהו בתרבות הזאת שגם מאוד מאוד מייצרת את הצורך הזה בשפע. ראיתי מישהי לובשת משהו נורא יפה, אני בכלל שואלת את עצמי אם אני רוצה את זה, זה פשוט מפעיל אצלי משהו, במיוחד אצל משפיענים שעושים את העבודה שלהם ממש ממש טוב, זה אפילו יוצר טריגר יותר משמעותי, נקרא לזה, לצרוך. מעניין אותי איך אתם מסתכלים על זה. כלומר, מצד אחד יש אצלכם הסתכלות נורא בריאה וייחודית אפילו בנוף של ניהול תקציב ושל חשיבה על העתיד, ואתם גם משדרים את זה, זאת אומרת, זה משהו שאתם מדברים עליו. מצד שני, כאילו יש פה את הפן הזה של כאילו, כמו שאתה אומר, כאילו אנחנו עובדים חברות מסחריות, אנחנו מצלמים את עצמנו עם בגדים חדשים וכאילו משלוחים מסופר פארם וכאילו חיינה וחיינה.
נכון. אני אגיד לך מה, אני חושבת, דבר ראשון, זה משהו שאני מבינה שיש בנות שאומרות שזו, זה סוג של סתירה, כאילו, בין התכנים שלי, מצד אחד לשווק מלא דברים, מצד שני לבוא ולדבר על כסף. אני דווקא בוחרת להסתכל על זה מהמקום של, אני נותנת לכם את הכלים, לבוא ולחשוב. האם יש משהו שאתם רוצות, האם יש משהו שאתם צריכות, במידה יש משהו שאתם באמת אוהבות וצריכות ורוצות, אז בבקשה, הנה קוד קופון. כאילו, בבקשה, תקנו אותו בהנחה ולא תקנו אותו במחיר מלא. כשידוע, כמובן, מראש, ואני לא חושבת שאני צריכה לציין את זה בכלל, שכל מוצר שאני מפרסמת ומשווקת הוא מוצר שאני אישית משתמשת בו, מאמינה בו, חושבת שהוא מעולה ונהנית לתת הנחה לעוקבים שלי. אבל מעבר, זה מאוד טריקי לדבר על, על ענייני תקציב וקניות כשמדברים לקהל רחב, כי יש דברים שאני אבחר להוציא עליהם כסף, כמו לצורך העניין זרה, שיש בנות אחרות שזה לא יעניין אותן. כמו שיש בנות שכל בוקר ילכו לעבודה ובדרך לעבודה יקנו את הכוס קפה שלהן, וזה משהו שאני לא עושה. וכאילו כוס קפה יכולה לעלות בחוץ גם 18 שקל, אם קונים את הדבר הזה כל יום, 5 ימים בשבוע, כפול לא יודעת כמה ימים בחודש, זה שווה ערך לחולצה בזרה. זאת אומרת, יש מבחינתי, העניין הוא לא לבוא ולהגיד לאנשים, כשאני מדברת על תקציב, לא לקנות, עצרו הכל, אסור לכם לקנות כל דבר בעולם. העניין מבחינתי הוא לבוא לאנשים ולהגיד להם, זה כזה פשוט, זה עניין של מספרים. נכנס לכם לחשבון X כסף, אתן צריכות להוציא פחות כסף, תבחרו על מה אתם מוציאות. יש בנות שיבחרו להוציא את הכסף שלהם על קפה, ויש אנשים שיבחרו להוציא את הכסף שלהם על אופנה, והכל בסדר. זאת אומרת, זה שאני משווקת עכשיו, לא יודעת מה, חיתולים, אם יש מישהי שהיא לא אימא, היא לא צריכה לקנות את החיתולים האלה, אבל אם יש מישהי שהיא אימא, למה לא לקנות חיתולים בהנחה?
ומעבר לכל, אני חושב את לא הראשונה שמשמעת את האמירה הזאת, אני חושב שזו אמירה שבעיקרה, קצת מזלזלת באינטליגנציה של הקהל. אני חושב שקהל העוקבים שלנו לפחות, יש לו את האינטליגנציה, וגם את האחריות האישית דרך אגב, לבוא ולהפעיל שיקול דעת, והוא לא מטומטם, הוא יודע מה הוא רואה, הוא יודע מה הוא מקבל, הוא יודע שהוא מקבל גם בחלק מהמקרים פרסום מסחרית, הכל טוב ויפה, הכל על השולחן, שום דבר לא נעשה באיזושהי צורה חלקלקה, מניפולטיבית, הכל על השולחן, הכל שקוף, לחלוטין.
עוד לפני שיצאו החוקים שחייבו לעשות את זה, לא היה...
חוקי גילוי נאות, מה שנקרא.
וזה אפילו גם לא כמו בטלוויזיה, שיש את הסימן החדש הזה שמופיע בתחילת התוכנית, ואומרים, בתוכנית זו יהיה תוכן מסחרי, זאת אומרת, אצלי זה לא היום יהיה תוכן מסחרי, זה תוכן מסחרי, זה שיתוף פעולה עם ככה וככה.
בשורה התחתונה, מה שבאתי להגיד, זה שאם מישהו הולך להאשים את הסטוריז המסחריים שלנו בזה שהוא פושט רגל, אני חושב שצריך קודם כל להסתכל על עצמו ולהבין איפה קבלת ההחלטות שלו הייתה קצת לא לגמרי 100%.
אני מקבלת מה שאתה אומר, וזה לאו דווקא המקום שאני מסתכלת עליו. כאילו, אני לא חושבת שאנשים יאשימו אתכם בפשיטת רגל, או אתכם מאוד כל משפיען, אבל אני פשוט, אני תוהה לגבר, כאילו, במובן של איך אתם מנהלים את זה. כי בסוף יש משהו מאוד מאוד טמפטינג, שאנחנו רואים מישהו שאנחנו מתחברים אליו ואוהבים אותה, ויש לנו חיבור אישי עליה, מפרסמת משהו. וזה לא עניין של טיפשות, וזה לא עניין של, אני חושבת, כאילו, לא יודעת, כאילו, אני רוצה לראות מישהו שקלירלי עושה את זה, כי היא מעורבת מסחרית עם אותה חברה, ועדיין זה יוצר אצלי איזשהו דקדוג. אז מעניין אותי פשוט מהפרספקטיבה שלכם, שאתם כאילו גם משפיענים, אבל גם מושפעים כמו כולנו, כאילו איך הדבר הזה נראה אולי כשאתם צורכים תוכן שמגרה אתכם, או מעניין אתכם, או גורם לכם לרצות לקנות. כאילו יש אולי מנגנון שאתם מפעילים, של לא יודעת מה, אפילו לחשוב קצת לפני, אולי לחכות ליום אחרי, כאילו אפילו ברמת הכזה, נקרא לזה טיפים, אבל כאילו...
אני חושבת שתחילת העבודה המסחרית שלי ביוטיוב, יוטיוב הייתה הפלטפורמה הראשונה שהפעלתי, דבר ראשון התחילה ממקום מאוד מאוד לא מסחרי, אני זוכרת את השיחה הראשונה שהייתה לי עם קורל, הייתה חברה שלי בתואר הראשון, שהתחלנו לדבר על זה שהתחלתי לעשות סרטונים ביוטיוב, ואז דיברנו על בנות שעושות יוטיוב בחול, בארצות הברית וכאלה, ואמרתי לה, יו, תארי לך, שאולי יום יבוא וקליניק, אולי ישלחו לי את הצ'אביסטיקס שלהם, שזה היה כאילו הדבר האהוב עליי בעולם. כאילו מבחינתי זה היה שיא כל השיאים, אם קליניק ישלחו לי את הצ'אביסטיקס שלהם, לא דמיינתי בכלל לעשות מזה כסף. ואז באמת שהתחלתי לעשות קצת כסף מיוטיוב, נהייתה לי איזושהי כזה, רגע, אני צריכה למנן את זה. זאת אומרת, אם יש 4 סרטונים שעולים בחודש, אז אני לא יכולה שיותר מאחד יהיה ממומן. ואם אני מעלה תוכן ממומן, אז אני אעלה עוד סרטון פיצוי, סרטון לא, כאילו, באיזשהו מקום קצת התחלתי להסתבך עם זה, ובאיזשהו שלב תפסתי את עצמי, רואה בנות שאני צופה מהן בארצות הברית, שהן בנות שאני צופה בסרטונים שלהן עד היום, ואין סרטון שלהן שהוא סרטון לא ממומן, ואני שרופה עליהן, ואני שרופה על התוכן שלהן, ויש דברים שאני באמת קונה בהשפעה שלהן, ויש דברים שהם לא רלוונטיים אליי, וזה לא מפריע לי. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת את התוכן שהן יוצרות, ממש לא אכפת לי לראות פרסומת באמצע. זה הרבה פחות מעצבן אותי מלראות פרסומות שיש בטלוויזיה. כאילו, הפרסומות בטלוויזיה, נגיד, יכול לעצבן אותי מאוד, כי זה בווליומים שונים, וזה לפעמים לא מדבר אליי, ולא קשור אליי, ולא זה, כאילו, לא יודעת, לראות פרסומות שקולגות שלי עושות, בדרך כלל, מאוד לא מעצבן אותי.
אני חושבת שאפשר לקחת את זה בתור, כי אני אתן לכם מחמאה, וגם זה מקשר מה שאמרתי קודם, אתם מאוד רילייטבול. ואני חושבת שמה שלפעמים מבלבל את הקהל, אני לא חושבת, אני חליל לא מזלזלת בקהל, כאילו גם אני, יש משפיעניות שאני עוקבת אחריהן, ואני שולחת להן הודעות, והן עונות לי, ואני כזה, אוי איזה כיף, אנחנו חברות עכשיו, ואנחנו כזה, לא, אנחנו לא חברות, מאמי, היא כאילו נתנה לך קוד קופון, כאילו שהיא פרסמה לפני שבוע, כאילו בואי. אבל אני חושבת שהרילייטביליות שלכם, רילייטביליות שלכם, מאוד, כאילו, אני חושבת שזה מה שנראה לי פז, אולי מנסה גם להגיד, כאילו יש הקו הדק הזה בין להיות משפיען, ומין סתם כאילו התפרנס מזה, ואני חושבת שזה אחלה הדבר, הלוואי ומישהו היה עושה איתי שיתוף פעולה, ואם מישהי שהיא לא עם הקונה חיתולים, אז היא סתומה. זהו, זה הנקודה. כאילו זה לא, זה לא, זה לא ברמת הזלזון, להפך, זה רמה של כאילו, אני חושבת שהתוכן שלכם מאוד מקרב.
א', תודה. ב', אני חושב שדווקא הרילייטביליות, או whatever, הזאתי.
אתה אומר את זה יותר טוב ממני, זה בדוק.
היא נוצרה אחרי שבאיזשהו מקום הוכחנו את עצמנו, כאלה שגם כשאנחנו עושים שיתוף פעולה מסחרי ופרסומת בתכנים שלנו, הקהל שלנו הבין שזה נעשה אחרי סינון מאוד מאוד מקיף של מה הפעילויות המסחריות שאנחנו עושים ומה שאנחנו אומרים להם לא. אני לא אשחיר פה מותגים, אבל אנחנו אומרים יותר לא מאשר כן.
כמות הלואים
לא, אף על עצמי, אבל לא.
לא, אבל זה באמת נכון. אני ממש זוכר, היום אתה הצעת לי, שלחו לך איזושהי הצעה לשיתוף פעולה למותג, חזרה ללימודים, לילדים, נה נה נה, מדבקות ששמים על הדברים של הגן.
האוכל לכלבים.
אוכל לכלבים.
הציעו לנו לפרסם לפני שבוע, אוכל לכלבים, בחור מהמשרד יחד שקידם אותו עשה את הקשיב, זה כל הווטרינרים ממליצים עליו, הוא מדהים בארץ.
אני אוכל את זה לפעמים בין הארוחות.
זה נכנס לכתובה שלך, בוא נעשה פעילות, מגניב.
ואנחנו קוראים פיקורות.
ואז אני נכנס לגוגל, ואני רואה כאילו, בוא נה, לפני חודשיים היה להם ריקול, וטרינרים משמיצים את המותג, לכלב שלך תיתן את האוכל הזה.
לא, אבל, אז אני רוצה, אז זה דווקא מעניין, כי זה נשמע שבעצם חלק מהדו דיליג'נס שאתם עושים גם לגבי עצמכם, ולגבי הניהול התקציב האישי שלכם, הוא גם כזה שאתם משליחים על מותגים שאתם עובדים איתם. כלומר, דווקא פה אני רואה קורלציה נורא ברורה, כאילו כשאתם עושים הוצאה כלכלית של הבית שלכם, בלי קשר למה שאתם מפרסמים, אתם חושבים על זה ואתם מבדים שזה מתאים לכם. גם לגבי מותגים שאתם עובדים איתם, אתם עושים את אותו סוג של דיליג'נס.
אני יכולה להגיד גם, כאילו, על הרבה מותגים שאני עובדת איתם, ואני, הקהל יודע שאני עובדת איתם, ואני אוהבת אותם מאוד בזה, אבל ברור שלא כל המוצרים מאותו מותג יומים לי, לסוג האור שלי, למבנה הגוף שלי, לכל דבר. אז אני לא יכולה להמליץ על הכל, סתם, אני אתן דוגמה, אני עובדת עם אקליפטה במשך שנתיים, מאוד מאוד אוהבת את המוצרים שלהם, מאוד אוהבת הכל, אבל מה לעשות שיש להם גם דברים לאור שהוא אקנטי, אין לי אקנה, איך אני אמליץ על דבר כזה? כאילו, אז אני אומרת, קנה לגבי כל דבר, כן? לגבי מבנה גוף, לפרסם עכשיו ג'ינסים שישובו עליי בדרך שאני פחות אוהבת. באמת, אני יכולה לתת כל כך דוגמאות.
אני אקח את המשפט המדהים של פז. אז זה סגווי נהדר לדבר על כל אותם אנשים אחרי, עם גוף אחרי לידה. אני בעצם ילדתי לפני 5.5 חודשים, אני 3 שנים הייתי בהיריון, הגוף שלי השתנה פצצות, אני חושבת שאחרי ההיריון עם אליס, אז כאילו ממש מהר קניתי בגדים חדשים, כי רציתי להרגיש כמו מי שהייתי פעם, ואחר כך, ועם ההיריון עם אריה, אז לא מיירתי, וזהו, ואני בקרון, בואי תספרי לי, אחרי כל המותגים ואופנה וזה וזרה, איך כאילו, מה את יכולה להמליץ, באמת, אמיתי, מכל הלב, לאישה עם love-hate relationship עם הגוף שלה אחרי הלידה, כאילו, אני חושבת שכאילו, כאימא, אני, ואני יכולה להגיד שהיו לנו הרבה פרקים על זה, וזה דברים שאנחנו מדברות הרבה עם, עם המאזינות שלנו, מה, איך מרגישים טוב בפחות מיותר מדי כסף?
בעל מפרגן.
האמת שגם עם כל הפרגון בעולם, החיים שלי, אתה באמת החיים ואתה באמת מפרגן, הלוואי והייתי יודעת לענות לך על זה. זאת אומרת, אני מאוד מזדהה עם הסיפור שלך, גם אני אחרי ההיריון של תמרי, אני ממש זוכרת את היום הזה, אני ואמיר הסתובבנו באיזשהו קניון, והלכתי ופירקתי איזה 4,000 שקל במנגו, כדי לנסות להחזיר את עצמי לעצמי, וזה הכי בגדים שעד היום יש אצלי בארון, כי לא נעים לי כאילו לשחרר מהם, אבל הם לא מתאימים לי בשמה.
כאילו זה מרגיש שאנחנו חונכנו בהיריון, ללבוש צמוד, יפה, הגוף, אישה, וואו, ציצי, תחת, בטן, ואז כאילו ילדת וכזה, שמישהו בבקשה הביא לי את הסק יוטה הכי גדול שהוא מוצא, ושהביא לי אותו עכשיו.
נכון, שאני במשך יותר מחצי שנה, רוב מה שלבשתי זה סמלות מקסי גדולות, משוחרות, כי אני, דבר ראשון, אני העליתי אחרי ההיריון של אופיר יותר משקל מאשר המשקל שהעליתי בהיריון. דווקא בהיריון עם אופיר הייתי בשיא שלי, אחרי שילדתי, שם התחילו עליות המשקל.
הנקה זה שקר, חברים. הנקה זה משמין. פס, תמחיקי את החיוך הזה.
כאילו כן, נכון, אני עובדת עם מותגי אופנה, יש גם בגדים שקניתי אחרי הלידה שאני קניתי מהכסף שלי, אני חושבת שהרוב הגדול של מה שלבשתי באמת זה היו סמלות מקסי גדולות, כי אלה הדברים שאני הרגשתי איתם הכי הכי בנוח, גם תמיד זה קל להוריד כתפייה ולהניק. האמת שאין לי משהו חכם להגיד לך, כאילו אני גם אחרי תמר וגם אחרי אופיר, התחלתי להרגיש שאני שוב רק אחרי משהו כמו שנה. וזה הדבר שהכי מבחיר אותי בלהיכנס להיריון שוב. כאילו זה הדבר שהכי יוצר אותי. הידע הזה, הידיעה הזאת שיש משהו כמו שנה אחרי הלידה, שבה אני לא אני.
אז אני פשוט, אני אפילו ירים על זה, כאילו מהנושא, באותו נושא הזה, שלא רק שאני לא מרגישה אני, אני מרגישה שאני במרדף, להרגיש טוב עם עצמי, וזה גורם לי להרגיש, להוציא המון המון כסף. אני כאילו, הולכת את הטיול הקבוע שלי לגן העיר, כל מי שמתל אביב, וכנראה גם מי שלא מתל אביב יודעת שבגן העיר אין מה לקנות כדי להרגיש טוב עם עצמך, ועדיין אני אמצא איזושהי פיסה של בד כלשהו שאני אגיד, זה מה שחיפשתי 5 חודשים. זה המחיר בסדר, אין בעיה, shut up and take my money, אני ארגיש טוב, אני חוזרת הביתה, מתבאסת על החיים שלי, עושה הזמנה מסיסטר, סליחה, הלוואי ותעשו איתנו שתף, ו... ומחזירה הכל יומיים אחר כך, כי כאילו אני לא אני, וגוף אחרי הלידה. כאילו אני מרגישה שזה הנפילות הכי גדולות שלי בחלד, כאילו שאני לא מצליחה לחסוך.
אבל יכול להיות שבמובן התקציבי של זה אפשר לבוא, כאילו לצאת מנקודת ההנחה שיש קניות שהן לא רציונליות, כשאנחנו מרגישים לא טוב עם עצמנו, זה הרי הטריגר הכי משמעותי להוצאות שהן לא מתוכננות נקרא לזה, ואולי גם במובן מסוים כאילו להיות יותר סלחנים עם עצמנו, כאילו... ידעתי, היה לי ביודעין אחרי שהתאמר נולד, ידעתי שכזה, אני לא הולכת להתאים לבגדים של ההיריון, וגם לא הולכת להתאים לבגדים של לפני ההיריון, כאילו אני באיזשהו מצב ביניים כזה, שבו לא בא לי לקום ולהרגיש מגיל, לא בא לי לקום וללבוש טרנינג, כאילו, בא לי כן להתלבש, ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו הולכת להוציא איקס כסף, ואני יודעת שהבגדים האלה אולי כן יעלו עליי, אולי לא יעלו עליי, זה היה אופנה מהירה, שזה דבר שאולי אני פחות בעניין שלו, אבל הייתי בסדר אם בתקופה הזאת של החיים שלי, להיות יותר, לשחרר את הרסן על הדבר הזה בצורה יחסית אולי אחרת מאיך שאני מציעה כסף ברגיל, ואולי זה בסדר, כאילו, עד גבול מסוים מן הסתם, אבל יכול להיות שזה בסדר.
כן, אני לגמרי חושבת שאם מסתכלים על זה בעניין כלכלי, כאילו בעניין בי, אני לא חושבת שיש משהו רע בלהגיד, בכל חודש יש לי איקס שקלים, שאותם אני מוציאה על הדבר הזה. כמו שאני יודעת אגב, שיש לי עוד את הפעמיים בחודש, שבהם יש לי במרכאות יום רע, ואני צריכה להזמין אוכל מבחוץ. אני צריכה עכשיו את המקדונלד שלי, בשביל שאני ארגיש יותר אכילה רגשית.
Say no more.
בדיוק. אז מה, אז אני עכשיו גם אוכל את עצמי על זה, גם על זה שהוצאתי כסף, וגם על זה שאכלתי את המקדונלד, כאילו די. יש את הכסף הזה שאני יודעת שאותו אני מוציאה בחודש על המשהו הזה שהוא לא בריא לי בריאותית, אבל הוא בריא לי נפשית באותו רגע, וזהו.
מקדונלד זה מאוד בריא, נורא בריא נפשית. יש מחקרים. אמיר, אתה אמרת בהתחלה,
רגע, הוא רצה להגיד משהו בקונטקסט הזה נראה לי.
שאם יש משפט שלירון לימדה את עצמי בכל התהליך הזה, זה שגם בן אדם צריך לדעת לחמור לעצמו. וזה ציטוט שלירון לימדה אותי. לא נפח עם הדעת אנחנו, אף אחד לא מושלם. כל אחד יש את הפאקים שלו, ואת הבעיות שלו, ואת הדברים שלו. זה בסדר. זה לא אומר שאתה חר של בן אדם, זה לא אומר שאתה לא טוב. כל טוב. יש את כולנו בני אדם, נכון?
זה נכון. חלקנו בני אדם, לא כולם. אבל אמרת בהצגה שלכם, כאילו בפרזנטיישן, שההורים שלכם היו לא טובים בלהעביר את כל הקטע הכלכלי. אני גם לא טובה בזה.
אבא שלי ניהל את החשבון עד גיל 29.
יותר.
יותר. בוא נגיע לזה שאני ארגיש טוב עם עצמי. אבא שלי הגיע לי את החשבון, הוא תהיה לי את החשבון עד גיל 29.
סבבה.
אני בן 34, כן?
אבא של אמיר... כן, כאילו כזה.
כפרה על אבא שלי.
אז נפתיך. גם אבא שלך מוזמן לפרק, נראה לי שיש לי על מה לדבר איתו גם. אני לא טובה בלנהל כלכלית, כאילו להראות אולי דוגמה. כאילו אני מזמינה המון מהאינטרנט, כל דבר, כאילו קניות, בגדים, כל מה שאני יכולה. והבת שלי כל פעם שהיא רואה אותי במחשב, כאילו פעם זה היה כזה, אמא את עובדת? ומאז השמירת הריון זה היא מטפסת על הספה וכזה, מה את מזמינה לי? עכשיו בהתחלה אמרתי, אוי איזה חמוד היא בת שנה וחצי בשביל את מה אני מזמינה לה, אז בואי הנה מה את רוצה, ואז היא אמרה לי נעליים, זה סיפור אמיתי לגמרי, ונכנסנו לנקסט, והיא בחרה את הזוג הכי מכוער שהיה בנקסט, באמת כאילו נורא והיום, וכאילו אמרתי, טוב הנה יש לה דעות משל עצמה, איזה כיף. קיצר, אז בהתחלה אמרתי, אוי איזה חמוד זה, אליס בוחרת לעצמה נעליים, זה שיעור ממש טוב לחיים.
ואז הבנת שזה חינוך קנסי בעצם.
נכון. והשאלה זה איפה, איך אתם, ואם התחלתם או יש לכם חינוך כלכלי לילדים שלכם, אפילו בגילאים האלה.
כאילו, נראה לי אופיר קצת קטן לקבל חינוך פיננסי, רק אומרת. אבל
זה אף פעם לא מאוחר, חברים, לא מאוחר. הביטקוין היה פעם $2,000, ופעם לפני זה הוא היה $25, והיו אנשים שהתעשרו מזה פז.
תמסרו את זה לאופיר.
אני חושבת שאוקיי, אנחנו כן התחלנו באיזשהו מקום לפני כמה שבועות, תמרי ראתה את הארנק שלי, התחילה לשחק בפנים, וזה התחילה לשאול אותי שאלות על כסף, מה זה, מה זה, כל מיני כאלה, ואמרתי, יאללה, בואו נדבר, מה זה זה, בואו נתחיל להסביר, ומאז באמת הסברתי את אמרי שכמו שאמא ואבא הולכים לעבודה, ואחרי העבודה הם מקבלים על זה כסף, אני רוצה, היא יכולה גם לעבוד, וחשבנו במה תמר יכולה לעבוד, תמר החליטה שהיא רוצה להשקות את העצים בבית כל יום אחרי הגן, ובאמת כל יום אחרי שהיא משקה את העצים, היא מקבלת, קנינו קופת חיסכון, והיא חוסכת בה את הכסף.
זה מדהים בעיניי, ואני אאמץ את זה.
זה כרגע מה שהחיסכון, מה שהחינוך הפיננסי שאני אומר, כי כרגע אני די מוצאת את עצמי תקועה במקום של, אוקיי, צריך להתחיל לדבר על לבזבז כסף, סלש לחסוך כסף,
יש צרכנות נבונה,
כמה שקלים עולה כל דבר, ואנחנו עדיין במצב של, נגיד היא לא יודעת לספור על 30, כאילו זה לא, אז יש דברים שהם לא,
אני עוד מעט עלי לך, סבבה?
יש דברים שהם לא אפשריים כרגע.
אני חושב שגם היה פעם הזה, יש פה איזשהו דיסוננס בין, גם יש לנו שום מקום שרוצה לבוא ולהגיד, ילד, חברת העולם, מה אתה מציע בכסף?
כן, כאילו, כן ולא. אנחנו כן עובדים על כל מיני דברים לפעמים דווקא בשיטה של כמה שקלים, אלא שנגיד אנחנו בקניון איזשהו יום ותמר רוצה לקנות משהו מאיזושהי חנות, אז מותר לך לבחור משהו אחד. זאת אומרת, ואתה גם את זה וגם את זה, מותר לך משהו אחד, תבחרי מה את רוצה. זה יכול להיות אותו דבר או בקניון או בקיוסק בבריכה, כן? זאת אומרת, אנחנו משתדלים להציב איזשהו גבול בכל מקום, אבל גם אנחנו מחפשים את הדרך שלנו עדיין במקום הזה. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים עד הסוף מה אנחנו עושים, אבל יש קופת חיסכון וכבר יש בה די הרבה כסף.
כשהייתי קטנה והיה דמי כיס, זה היה עניין, אז אבא שלי עשה לנו משהו מאוד משפיל. הוא פשוט כאילו היה נותן לנו דמי כיס נגיד 10 שקלים, ואנחנו כאילו, וואו, 10 שקלים, יאה! ואז אמר, עכשיו תנו לי 5, כי אני שם את זה בקופת חיסכון. וזה אמיתי, הוא שם את זה בקופת חיסכון, ובגיל 18 היה לי חיסכון של 5 שקלים שקיבלתי פעם בשבוע.
אבל זה מהמם בעיניי.
זה מהמם, זה גם משהו שאני ממש זוכרת, כאילו זה ממש רגע שאני זוכרת, שכאילו...
משהו של לבוא וללמד את הילדים שאתה, אוקיי, אתה מרוויח סכום מסוים של כסף, אבל חלק מזה הולך לחיסכון, חלק מזה הולך למקום אחר, לא בשבילך בקופה.
לאחר כך.
זה 7,000 שקל, עשיתי קשוט את המתמטיקה בעול.
אז כן, אבא שלי, בסופו של דבר השלים את זה 10 שקלים.
כמו קרן השתלמות בעבודה.
נכון, ואני כאילו נורא רצינו מנגו, כאילו לא יפרי את הטלפון.
אבל אני רוצה אבל להגיד עוד משהו, כי אני חושבת שכאילו מה שמעניין בהאוסהולד שלכם, שאולי הוא לא מאפיין את כל ההאוסהולדים שאני מכירה, זה שכאילו תמר גם רואה איך אימא שלה, כאילו, ואבא שלה, אבל גם אימא שלה לוקחת משכות, או לוקחת חלק משמעותי בניהול התקציב בבית, כלומר יש גם את המודלינג שאנחנו עושים מבלי שאנחנו אומרים אותו, אלא נטו בעשייה שלנו, שזה גם מאוד מאוד משמעותי בעיניי. כאילו, אני חוויתי אימא לצורך העניין, שגם בדיבור שלה, אבל גם בהתנהלות שלה, היא מאוד ברור שכאילו, אין איזושהי, היא לא מחושבת בצורה שבה היא עושה דברים, גם כלפי עצמה, לא רק במובנים שלנו, וזה משהו שבסוף מוטמע אצלך, אני חושבת בצורה מאוד משמעותית, דרך מעשים, גם אם המילים הם אחרות, אז כאילו...
אני חושבת שגם אימא שלי הייתה כזאת, זאת אומרת, בהסתכלות לאחורה, אני די בטוחה שאימא שלי זאת שניהלה את התקציב בבית שלי כילדה. אנחנו כמשפחה עברנו לרעות כשהייתי בת 2, כשהיישוב רק הוקם. רעות זה היה אז יישוב של אנשי צבן, וההורים שלי לקחו משכנתה של החיים בשביל הבית ברעות. והיו להם כמה שנים לא פשוטות שם. ויש לי ממש זיכרונות של אמא שלי יושבת על השולחן בסלון עם כל החשבונות וכאילו ומחשבת מה זה ותדפיסים כאלה שהיו מוציאים פעם וכזה. לפי דעתי אמא שלי ממש הייתה על זה עם התקציב עם כל המשכנתא וזה. זה יכול להיות שזה
נכון. זה כמו שכן, המודלינג הזה הוא ממש משמעותי. רציתי לשאול שאלה אולי אחרונה, כי אני לא רוצה, אנחנו לא רוצים לגזול עוד מהערב שלכם, אבל כאילו המעבר, אני לי יש ילד אחד, וההכנה אליו הייתה לא מאוד מחושבת כלכלית, כי המון התלהבות והמון כזה, אני רוצה את כל הסוגים של הדברים, ומעניין אותי כאילו איך, גם, כאילו גם מיקה עכשיו אימא לשתיים, אבל כזה גם מהפרספקטיבה שלכם, בתור מי שמנוהלים בתקציב ומתעסקים לזה, כאילו איך זה נראה לקראת ילד שני, כאילו מן הסתם יש חלק מהדברים, אבל כזה בפרספקטיבה של ניהול תקציב.
תן לכם איך אני מתנהלת שוב כלכלית לא טוב. זה, עם אלי זה היה כזה טוב, אני רוצה את הכל כי זה הילדה הראשונה שלי, ועם אריה זה כזה טוב, אני רוצה הכל, זה הילדה האחרונה שלי, לא יהיה יותר, אז כאילו.
אז גם אצלנו בחלק מהדברים זה כזה טוב, עכשיו זה בן, כאילו הייתה בת, אבל עכשיו יש בן, מה, לא יהיה לו דינוזאור, כאילו מה, לא יהיו לו מכוניות?
חייב.
ומצד שני, הרבה מהניסיון משחק בתפקיד, שאתה אומר, מה חשבתי לעצמי בילד הראשון, שקניתי, לא יודע, מחמם בקבוקים, לש...
אני חושבת להגיד שגם אם תמר לא קנינו מחמם בקבוקים,
לא, אני יודע, סתם נתתי את זה.
מחמם מגבונים.
אני רק רוצה להגיד שמיקה תנתה מחמם במגבונים, והיא גם עומדת מאחורי הרכישה הטיפשית הזאת.
אני לא עומדת מאחורי זה, אני העברתי אותה הלאה כסגורה,
נכון, 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 סליחה.
תמרי, כועסת עליי שאני משתמש במגבונים לא קרים, כי היא כבר יודעת שקוראים להם מגבונים קרים. מבינה? זה השיטה.
לא יודעת מה להגיד את זה. אני חושבת שלפני ההיריון הראשון קניתי המון, קניתי הכל. קניתי לפי המלצות של חברות שלי וביוטיוב והכל, אז כאילו גם אם חברות שלי המליצו על משהו אחד ובנות ביוטיוב המליצו על משהו אחר, אז פשוט קניתי גם וגם, קניתי הכל. עם אופיר ניסיתי להיות כזה יותר במקום של אוקיי, מה שאני יודעת שאני רוצה להשתמש. אני חייבת להגיד שגם יש המון דברים שבילד ראשון שונים מהילד השני. זאת אומרת, לפעמים הילד השני יש דברים שאני משתמשת בהם עם אופיר שלא השתמשתי בהם עם תרב, ולהפך. נגיד אופיר עבר בגיל חודשיים לבית חדש באתר בנייה, כשבקומה מעלינו בונים את הבית שלהם, בדיוק מתקינים מטבח, בדיוק עושים דבר. לאופיר קניתי מכונה של רעש לבן, זה משהו שלא השתמשנו בו עם תמר, אבל אופיר נולד לתנאים שונים. אז אני חושבת שכן יש, שהיה בי איזשהו משהו קצת יותר מחושב איתו מבחינה כלכלית, אבל לטעמי הדבר הכי מורגש אצלנו בתקציב מאז של אופיר, זה כשהוא נכנס לגן. ששני הילדים די צמודים ושני הגנים הם גן פרטי שמשלמים עליו הרבה כסף, לפני שעולים לילה, כרגע יש לנו את זה ממש לכמה חודשים, ועוד רגע תמרי עולה לגן עירייה, אבל בכמה חודשים האלה זה הדבר הכי מורגש אצלנו בתקציב, שיש לנו שלם גם על הגן של תמר וגם על הגן של אופיר.
וואי, אנחנו החלטנו להשאיר את אליס עוד שנה בגן פרטי.
גם אנחנו נשאיר את תמר, אבל גם תמר נשארה יותר. כי היא כאילו הכי גדולה בגן שלה, אבל כאילו נולדה בסוף ינואר.
אז לא, אז אנחנו עוברים לגן פרטי לגילי 3 פלוס.
מה שקוראים גנים פרטיים בתל אביב.
אני רוצה להגיד שלנו ביטלו את שישי. האם בכיתי? בכיתי. אגב, המחיר נשאר אותו דבר, כן?
כל החברות שלי אומרות שהם גם מעלים להם את המחיר בגן, וגם מבטלים להם את ימי שישי.
וגם מביאות את האוכל מהבית, וגם פעם בחודש אתה צריך לעשות אורנות עורב בגן.
לא, זה אני לא מכירה.
אצלנו יש, פלוס אנחנו צריכים להביא גם חיתולים. די, חברים, לא, זה לא בסדר. איך הגענו למצב שהמציאות הלאומית שלנו היא כזאת שכולם מקבלים את זה, שבאוגוסט אתה משלם על חודש שלם פלוס על קייטנה? כאילו, למרות שאין חודש שלם, ולמרות שהקייטנה זה שבוע וחצי באותם תנאים. כאילו, איך התודעה שלנו השתבשת כדי כך שכולם במין כזה, בטח, סבבה.
אגב, יש פחות אנשי צוות, יש הכל, כאילו.
בעיניי זה שיבוש מאוד גדול של התודעה, עצם זה שחופשת לידה יש לו כמה חודשים, וחינוך חובה מתחיל, כאילו, מגיל 4. כאילו, בואו, צריכות להיות יותר נשים בעמדות בחירות בממשלה, בעיניי.
תמר, את שומעת?
לא, תמר הולכת להיות רופאה.
כן.
אוקיי, סבבה, אוף, אהבתי. מעולה.
ולשלם יותר.
כל האזור הזה, כל הדבר הזה הוא קצת בואו, כאילו אני משלמת לתמר ולאופיר כמו שאני משלמת על שנה, כמו שאני משלמת על תואר בבין תחומי לעצמי על גן. זה לא אמיתי, זה לא הגיוני. זאת אומרת, יש משהו במדינה שלנו שהוא קצת טרילי ליטרללה, נקרא לזה. וכולם פשוט מקבלים את זה.
בנימה חיובית זאת.
אבל אם יש משהו שאני צריכה ורוצה וגאה להגיד, זה שדווקא במקום של המקצוע שלי, של יצירת תוכן ברשתות חברתיות, נשים מרוויחות הרבה יותר מגברים, וזה לגמרי מקצוע נשי ומקצוע חזק, ומקצוע שמרוויחים בו הרבה כסף. ואני מאחלת מקורות עבודה כאלה בישראל.
לגמרי.
אמן, ותמר, תהיה רופאת נשים, צריך את זה.
תהיה איזה רופאה שאת רוצה. שמעתי רדיולוגיה זה אש.
וואי, רופאים מרדימים עושים בוכתות, חברים, רק שתדעו. משפחה של רופאים, אני יודעת.
רצינו להגיד לכם, תודה. ותמר, תודה שהשאלת לנו את אמא ואבא לערב. היה לנו ממש מעניין, וכאילו יכלנו עוד לחפור מלא.
לגמרי.
אז אני אגיד שלכו תעקבו אם אתם לא כבר, למרות שאתם בטח אחרי לירונים ואחרי אמירים, וגם אחרינו, קפיצת מקף תחתון גדילה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, יאללה,